הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. בני ישראל יוצאים מצרים, והם שרים על הים, זה כליוון והוא. ולמדו רבותינו, זה כליוון והוא, מלשון נוי, נאה, התנאה לפנה במצוות. סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה. אם כן הפאר מוסיף הידור, מוסיף שבח למצווה. האדם מעניק את ההידור, והמצווה נעשית יותר משובחת, זה כליוון והוא. יש משמעות, יש משקל, יש חשיבות לפאר. מצד שני אומרת הגמרא מסכת תענית, בת הקיסר שאלה את רבי יהושע בן חנניה שאלה בוטה, איך יש חוכמה מפוארת בכלי מכוער? כך היא שאלה, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא אותך אדם חכם כל כך עם חיצוניות כל כך לא יפה? אמר לה רבי יהושע לשים את היין של אביה בכלים יפים, לא בכלי חרס אלא בכלי כסף, כלי זהב, והיא שמעה בקולו והיין החמיץ. הקיסר קרא לרבי יהושע לבירור, למה כך הוא יעץ לבת שלו? למה לעשות נזק ליין? הקיסר כך מברר עם רבי יהושע. אמר לה רבי יהושע שהוא רצה ללמד אותה מסר, יש לו פעם דברים יקרים, ואם מניחים את היקר בכלי יקר, זו הדרך הפוגעת. יש ולפעמים הדבר היקר צריך להיות בכלי שהוא לא יקר. אדם חכם לא תמיד צריך להיראות גם יפה, דבר יקר הוא לא תמיד בכלי יקר. אדם, למרות החיעור שלו, הוא יכול להיות חכם. ואולי אדרבה, זוהי סיבת החוכמה, כמו היין שנשמר בכלי לא יקר, כלי חרס, לא כלי זהב הכסף. כלים פחותים ישמרו את היין היקר. אומרת בת הקיסר, הכל מובן. אבל האם אין אנשים יפים וגם חכמים? אמר לרבי יהושע, אם הם היו פחות יפים, הם היו יותר חכמים. כי הנעל לא משפיל את דעתו ולא תמיד פתוח ללמוד, וכמו היינו אומרים, יותר מדי נותן ערך ליופי שלו ולא משפיל דעתו כדי ללמוד. והמכוער יותר משפיל דעתו ולכן הוא פתוח יותר ללמוד. הנכנע יותר פתוח. נפשי כעפר לכל תהיה, ורק לאחר מכן פתח ליבי בתורתך. אם כן, היופי לא רק שהוא לא מועיל או בא ומהווה מחסום. וכך מצינו בגמרא, במסכת סנהדרין, בדף קוף. כתוב שם כל המשחיר פניו על דברי תורה. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מאיר את זיו פניו לעולם הבא. אם הוא משחיר פניו, לא משקיע בחיצוניות, בנראות, אלא משחיר פניו בעולם הזה, ליבו שקוע, בעולם התורה מאיר הקדוש ברוך הוא פניו בעולם הבא. אם כן, חיצוניות, נראות, יכולה להיות סתירה לפנימיות, ללימוד התורה. אבל בחפצי מצווה אדרבה ישנה חשיבות ושבח גדול להדר וליופי של המצווה. שופר נאה, לולב נאה, תלית נעם. עוד כתוב בגמרא מסכת ראש השנה בדף חב זין, לא לצפות את השופר בזהב במקום ששם מניחים את הפה, את השפתיים. אבל אם מצפים את השופר בזהב במקום שלא מניחים את הפה, זה כן בסדר, זו לא חציצה. רק במקום שמניחים את הפה, שם צריך שלא יהיה זהב. אם כן, נוי מצווה הוא נהדר, אבל חשוב שהנוי לא יהווה חציצה בין חפץ המצווה לבין האדם. אבל מצד שני, הגמרא מסכת סוכה אומרת, כל שהוא נוי מצווה, הוא לא מהווה חציצה. אם כן, כל דבר שמטרתו לפאר את המצווה, נוי מצווה לא מהווה חציצה, כך היא דעת רבה בגמרא, כך היא גם ההלכה. אם כן, למה אנחנו אומרים שציפוי זהב במקום של הפה? איכן שהשופר והפה צריכים להיפגש? אם יש שם זהב, זוהי חציצה. הרי כל מה שבא למטרת הנוי, זו כבר לא חציצה. אז למה הציפוי זהב מהווה חציצה? אומרים אבני נזר, השפת אמת, כל נוי מצווה, אם הוא לא נראה בשעת קיום המצווה, הוא כבר לא נוי, ולכן הוא מהווה חציצה. לכן, אם האדם תוקע בשופר, אז הציפוי זהב לא נראה. אי אפשר לראות אותו. אם כן, במקרה כזה אין משמעות לנוי מצווה, והנוי מצווה מהווה חציצה בין האדם התוקע לבין השופר. אם כן, נוי מצווה הוא נהדר, והוא לא יהווה חציצה, אם הוא ניכר בזמן קיום המצווה, אם הוא לא ניכר, הוא כן מהווה חציצם. אם כן, ישנו דגש במצוות על חיצוניות, על נוי מצווה. אבל אצל האדם הפוך, התורה היא פנימית והיא דורשת דגש על הפנימיות ולא על חיצוניות, ואת צנועים חוכמה. אומר רבי יהושע, מי שיותר מדי נאה זה מגביל את חוכמתו, כי חיצוניות ופנימיות זה לא שני צדדים של אותו מטבע, אלא שני צדדים הופכים. האדם צריך להסתיר את גדולתו, את חיצוניותו, צריך להיות ענה ולא מוחצן, בטח להימנע מגאווה ויהירות. אז למה? במצוות מצווה אותנו התורה כן להיות חיצוניים ולהיעדר במצווה נועים מצווה, ובפנימיות אצל האדם לברוח מן החיצוניות, ואת צנועים חוכמה, שם היא החוכמה. התשובה היא, יש הבדל בין היחס של האדם למצווה ולנועים מצווה, לבין האדם עם הפנימיות והחיצוניות שלו. לדוגמה, מצווה ציצית. אומרת התורה לקיים את המצווה הזו. עוד אומרת התורה, זה יעזור, לא זכרתם את כל מצוות השם. כל מצווה עם הסגולה שלה, עם המעלה שלה. ובעיקר מקיימים את המצווה כי הקדוש בו הוא ציווה אותנו. לכל מצווה יש השפעה סגולית על נפשו של האדם. ובכל אופן אומרת התורה שהאדם צריך להשתמש באותו כוח מרשים של נוי. לא רק לסמוך על סגולת המצווה. לא רק לקיים את המצווה כי הקדוש בו הוא ציווה. אלה הן מעלות אדירות. אבל לא רק, אלא גם להוסיף נוי מצווה. לגרום למצווה שתהיה נעם. למה? התשובה היא, המצווה צריכה גם להיות אהובה על האדם. בוודאי לא רק מצווה נאה, שהרי רחמנה ליבה באי. הקדוש ברוך הוא רוצה את ליבו של האדם ושישקיע את כוונתו בחיבור אל המצווה, אל קיום רצון השם, אל הבורא. יחד עם זאת, האדם חי בעולם חומרי, היפה, החזק, הוא המרשים, הנאה והמושך, היפה והנאה נתפסים גם כערכיים, כטובים. לכן, אומרת בת הקיסר לרבי יהושע, איך ייתכן ישנה סתירה בין החיצוניות שלך לפנימיות שלך? אתה כל כך חכם ונראה כל כך לא נאה. זה בלבל אותה, זה מטיל ספק בחוכמה. אנשים אומרים לדוגמה, בעל המאה הוא בעל הדעה, אם הוא עשיר הוא ודאי, יהיה בעל הדעה והוא יקבע, והוא גם החכם, כי מן הסתם בצל הכסף, בצל החוכמה, אם יש לו הרבה כסף, מן הסתם הוא חכם מאוד. והרי אצל הרבה אנשים חוכמת המסכן בזויה, מישהו עני בוודאי, שהוא כנראה גם לא חכם, שהרי אם הוא היה חכם, היו אומרים לו, איכן הכסף שלך? אבל בני אדם גם שוכחים שלא לחכמים לחם, אלא הכל משמיים. אבל בכל אופן, ישנו מימד שטחי בדעת בני אדם. אם יש לאדם כסף, בוודאי הוא אדם חכם. הם מקשרים בין החוכמה לבין הכסף. אם יש פאר, אם יש הדר, אם יש יופי, כנראה יש ערכים, אנשים מתחברים לאותו פאר, ולכן בת הקיסר לא מבינה איך אדם חכם כל כך, מכוער כל כך, כי מבחינתה המרשים הוא הערכי, המרשים הוא החכם. היות וזוהי התפיסה השטחית של בת הקיסר, וכך הרבה אנשים חושבים, וגם האדם עצמו מוקם מכמה מימדים. ישנו מימד אחד שפועל בהיגיון, וישנו מימד אחר שמבין שהחוכמה של האדם, כמה הוא חכם, זה תלוי בנירות שלו, בכסף שלו, בכל מיני תחומים שטחיים וחיצוניים. ולכן לגבי המצוות, מצווה לשבח אותם, להדר בהם, זה כלי וענווהו, למשוך את תשומת לב האדם לאותה מצווה. ברובד החיצוני של המצווה, להוסיף את הפאר, את הנוי מצווה. האדם מייפה את המצווה והוא מושך את המימד השטחי יותר, החיצוני יותר, של האדם אל היופי, אל המצווה, אל ההתרגשות. אולי זה לא הדבר החשוב ביותר, אבל בכל אופן, זה מושך את האדם. זה לא העיקר. העיקר זה לקיים את המצווה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זו המשמעות האמיתית. אז אם כן לגבי המצוות, יש מקום לקיים את המצווה וגם להוסיף היתור על המצווה. אבל לגבי האדם, אצל האדם זה לא כך. אצל האדם צריך האדם להשקיע בעיקר בפנימיות שלו, בנפש שלו, הפאר והאדר שלו. קשוט עצמך תחילה, הקישוט של האדם, זה המצוות שהוא מקיים. עבודת המידות שהוא משקיע בהם, תוכן החיים שלו, לא הנראות, אלא הפנימיות. האדם יכול לקנות טלית מאוד מעודרת, אבל רק את הבגד טלית בלי חוטי ציצית. אין בזה מצווה. במצוות אנחנו רוצים למשוך גם את לב האדם אל קיום המצווה, וגם שהאדם יקיים את המצווה. אבל האדם עצמו הפוך, הוא צריך לעבוד על עצמו, לא למשוך תשומת לב וכך להרשים. עד רבה לגלות ענווה, אומרת הגמרא, כמו שהמים ממקום גבוה מגיעים יורדים למקום נמוך, כך התורה עם מקום גבוה תרד למקום נמוך, לאדם עם הענווה. לכן אומר רבי ישוע בן חנניה, תלמיד חכם שטרוד בנהירות שלו הוא פחות חכם מתלמיד חכם שלא משקיע בנהירות שלו. כי כאשר האדם בנפשו עסוק בנראות שלו, לא פעם מרגיע האדם את המצפון שלו, במקום לקנות מידות טובות, להיות זריז יותר, שמח יותר, מפרגן יותר, חברותי יותר, לומד יותר, ענב יותר, מבין יותר, יודע יותר, למצות את האיזון בין לתת לבין לקחת, יותר משקיע בהורות, במקום כל אלה מרשה האדם לעצמו לומר, אני יפה, אני מרשים, אני נראה טוב וזה מספיק, את שלי נתתי לחברה, אני לא אמור לתת עוד מעצמי, מה שנתתי זה מספיק, נתתי את היופי שלי, ולכן אני לא חייב להיות יותר מבין, יותר אכפת, יותר נחמד, יותר חכם, אני את שלי סיימתי, אני מרשים בנראות שלי. ובכך מקבל האדם מעצמו פטור מאחריות, פטור משיפור האופי והמידות שלו, כי הוא מרשים בעיני עצמו. אז במצוות יש להדר בחיצוניות. אצל האדם יש להדר בפנימיות, את צנועים חוכמה. כך האדם הוא נעשה יותר ויותר עובד השם. בזמן יציאת מצרים היו בני ישראל שקועים בממתת שערי תומה. המצב הרוחני היה מזעזע, עד שאמרו מלאכי השרת, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו? והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו גאל את עם ישראל. ובבקיעת הים, קריאת ים סוף, אמרו בני ישראל זה כלי וענווהו, להדר במצוות, נוי מצווה. מה הייתה הכוונה? בני ישראל היו במצב בו הם מרגישים שהמצרים המרשימים, הם החזקים, הם בעלי הכוח, הם החזקים ומהם מפחדים, מהם חוששים. התרבות המצרית חדרה ללב של בני ישראל. כתוב על בני ישראל, ותמלא הארץ אותם. לא וימלאו הם בני ישראל את הארץ, אלא ותמלא הארץ אותם. הארציות ממלאה אותם, את הלב שלהם. כי אם כן הם בתרבות מצרית, אלא שהם רואים את עשרת המכות, את שליטת הבורא. הם לומדים להכיר יש עוד כוח בעולם, כוח הבורא שהוא ברא עולם, הוא שולט על העולם, הוא משנה את העולם, הוא מנהיג את העולם. הם כולם בהתרשמות עצומה. אבל בכל אופן, התרבות המצרית היא זו שחדרה ללב. אמנם מתחיל להיווצר סדק באמונה שמצרים והמצרים הם בעלי הכוח והשליטה והחוכמה, מתחילים לראות דברים בצורה שונה, מתרשמים מכוח הדעה שלא הכירו עד כה. אבל זה לא כוח שמשנה אותם לגמרי. הם רואים דברים נהדרים, ניסים ונפלאות, אבל הם עוד יהיו חוטאים בעגל. בין אם הם בפועל חטאו בעגל, או רק לא מיחו במי שכן חטא. ומי שלא מוחה במי שחוטא, הוא כנראה לא בטוח שהוא צודק, ולכן הוא לא מוחה, כי אולי הוא אומר לעצמו, החוטא כן צודק, נראה בסוף מה יהיה, ואז נחליט. אם כן, כל העוצמה המרשימה של עשרת המכות, בקיעת הים, עמד הר סיני, כל זה לא מרזיק מעמד בצורה מושלמת. למה? כי זה בא בקלות. ומה שבא בקלות הולך בקלות. לא היה לפום צער האגרה. זה כמו להבדיל, ילד קטן, מפונק, מקבל כל מה שהוא רוצה, כועס, מתעצבן, מקבל מה שהוא רוצה, הוא לא לומד לבחור, ליזום, לתפקד, הוא מתרגל. אם הוא מתלונן, הוא יקבל מה שהוא רוצה, וכך הוא לא לומד לבחור בחיים, אלא להיות תלוי באחרים. הוא לא משקיע בלהיות שמח, הוא מצפה שישקיעו בו האחרים. כדי שהוא יהיה שמח, הוא יבכה, הוא יתלונן, הוא יחז, הוא יקבל את המתנה שאותה הוא רוצה. אבל התורה היא נקנית באיסורים, בהשקעה, במאמץ, וזה מה שנשאר בנפשו של האדם. זה מה שנשאר ונעשה חלק מבניין אישיותו של האדם. הוא השקיע, הוא התאמץ, וכך אומר המדרש, במעמד הר סיני, בני ישראל פנו למשה רבינו, אמרו, דבר איתנו אתה, לדבר איתנו האלוקים. למה? כי לשמוע מהקדוש ברוך הוא זה עוד יחסית קל יותר, רוצים להשקיע בתורה. כך אומר המדרש בילקוט מעם לועז, רוצים להתאמץ להבין. וכך אומר הקדוש ברוך הוא, היטיבו אשר דיברו, רוצים להיות עמלים בקבלת התורה. העם, בני ישראל, בהתחלה מרגישים רחוקים מהבורא בתוך ממתת שערי תומה. ככל שובר הזמן הם יותר שרים לבורא, עד שירת הים, מתקרבים לבורא, שרים לבורא. בני ישראל באמתת שערי תומה, ובכל אופן ראו את הניסים המרשימים. יש בורא לעולם, אבל בכל אופן זה עדיין לא גורם להם להשתנות. הם עדיין בים ופסל מיכה איתם. הניסים של הבורא זה כמו הנוי. הנוי זה מרשים, אבל זה לא משנה את האדם. זה מפעים, אבל זה לא גורם לשנות גישה. הם עוברים בים, רואים ניסים, עשרת המכות, בקיעת הים. ובכל אופן, עדיין אין שינוי. אמנם מעורר למחשבה, אולי יש משהו שלא הכרנו, לא ידענו, אבל בכל אופן, ההרגלים של האדם חזקים. העם מבין, יש משהו גדול, אבל לא מפנימים. לכן בשירת הים, זה כלי וענווהו. להיעדר במצוות, ההידור מצווה, זו לא המצווה בעצמה, אלא זה הממד היותר יחסית שטחי שמושך את לב האדם. ההדר החיצוני הוא שביל. האדר החיצוני הוא דרך, הכנה, סיוע, אבל לא במקום המצווה בעצמם. הנוי והאדר של המצווה זה נהדר בתנאי שזה לא במקום המצווה. כך הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות, אבל זה לא במקום עבודת השם. הנוי המושלם הוא שהאדם גורם לעצמו להיות נאה יותר במעשים טובים. בתורה, במצוות, דקדוק קלה כבחמורה, זה לא אירוע חד פעמי של הידור מצווה, גם לא אירוע חד פעמי של נס אלוקי ירומם את האדם, אלא זה תהליך הדרגתי של עבודת השם. אמנם רואים ניסים, מתחילים להכיר שיש משהו אמיתי כאן בעולם, יש בורא לעולם, אבל עדיין לא משנים את החיים למענו. ובהדרגתיות מבינים שהניסים זה לא המימד שהבורא רוצה שנחיה איתו, אלא בתוך שגרת החיים נבחר את הטוב ביותר. ולכן זה כלי וענווהו שני פירושים. פירוש ראשון, התנהל לפנה במצוות, זה הרובד הראשון. אבל אז מגיע הרובד השני, זה כלי וענווהו, אני והוא, והיא דומה לו. לא להסתפק רק בנוי מצווה, לא רק ברובד החיצוני, גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה נס וזהו, אלא אמונה שנובעת מתוך התבוננות ועבודת השם של האדם. זה כלי וענווהו, הווי דומה לו שינוי בתוך אישיותו של האדם. זה הקישוט האמיתי. אם כן, זה כלי וענווהו הדרגה הראשונה, נוי מצווה המימד החיצוני. אבל אז מגיע המימד השני, הנוי של האדם, הווי דומה לו שיפור אישיותו של האדם. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.